שכך יהיה. תוכנית מיוחדת לציון 50 שנים למלחמת יום הכיפורים. מגיש נמרוד שי.
שלום לחברתי חדווה אלמוג. קודם כל חברתי,
בוקר טוב חברי.
ואני ביקשתי לשוחח איתך בבוקר הזה, באולפן הזה. כמו שאמרתי בפתיחת התוכנית, אני מבקש לשוחח עם דמויות שהן עבורי מייצגות את החברה הישראלית. את היית בעברך תת אלוף, קצינת חן ראשית, אחת הקצינות הבכירות ביותר בצה"ל. מה עשית? מה הייתה דרגתך? מה היה תפקידך במלחמת יום הכיפורים?
שבועיים קודם התמניתי להיות קצינת החן של פיקוד הנחל. הייתי סרן. באתי בגיל מאוד מאוד צעיר לשם. ונפלתי שבועיים אחר כך למלחמת יום כיפור.
את יכולה רגע לנסות לשחזר איתי את השנייה הזו שבה את מבינה יש מלחמה?
אני אתחיל איתך דקה לפני זה. אני משחקת כדורגל ליד הבית ביום כיפור עם כל הבנים של השכונה, וברבע לשתיים, בערך 22, אמא שלי צועקת לי מהחלון, קוראים לך לצבא. אני אומרת לה, זה יום כיפור, אמא. היא אומרת לי, חדווה, קוראים לך מהצבא. עזבתי הכל, נכנסתי הביתה, התלבשתי, נכנסתי לקרמל דוקס ונסעתי לתל אביב, ליפו, לפיקוד הנחל, כשרק מכוניות צבאיות נמצאות על הכבישים, בהמונים מחיפה לתל אביב. הגעתי לפיקוד הנחל, כאילו תחושה של כאוס, אתה מחזיר אותי 50 שנה אחורה, אני תחושה של כאוס, כולם מתרוצצים שם, ואומרים שבעוד חצי שעה יש ישיבה, ובינתיים הרדיו, הטרנזיסטורים פתוחים, ואני מבינה שיש מלחמה. זאת אומרת, כשנכנסתי לפיקוד הנחל, הבנתי שיש מלחמה, כי זה סוג של תחושה ש... לא חוויתי אותה קודם.
מהדורת החדשות הראשונה הייתה בשעה 3, שידר אותה אריה גולן. וזו הייתה הודעת דובר צהל. נכון. ובין מהדורה אחת למהדורה שנייה, אנחנו כאזרחים עומדים מול מחליטי הרדיו הדוממים, כי לא שודר כלום. רק מהדורות החדשות אחת לשעה. ואנחנו מבינים שיש גיוס כללי, שהממשלה נתנה את ההוראה הזו כבר בשעת הבוקר, אבל הציבור בישראל, כמו שאת אומרת, לא יודע כלום. לא רק הציבור בישראל, את קצינה בצהל, משחקת כדורגל בשכונה, ואין לך מושג שזה מה שקורה מאחורי הקלעים. יושב הקבינט ומחליט על גיוס כללי. הגנרל הגדול, מי שהיה הגנרל הגדול במלחמת ההתשה, במלחמת ששת הימים, במלחמת יום הכיפורים, גם אותו גייסו, משה דיין, זכור על האמירה המפורסמת שלו, חורבן הבית השלישי. שאת מסתובבת שם, מאחורי הקלעים של המלחמה, יש תחושה שזה הסוף של מדינת ישראל?
הייתה תחושה מאוד קשה, מפני שצריך להבין שכל האחזויות הנחל ישבו על גבולות המדינה. רמת הגולן, הבקעה, מצרים, עד ימת ברדאוויל. ונכנסתי לישיבה משהו בסביבות 3:10, משהו כזה, ומפקד הנחל יושב בפנים, אתה יודע,
מחורקמות קוראים לזה בעברית.
צריך להבין את זה. עכשיו, אני מסתכלת על זה תמיד, אני לא הלוחמת, אני זאת שנמצאת ליד, אבל ההנחיה שאני מקבלת זה שכל החיילות כרגע פונו מרמת הגולן, מהבקעה, מסיני, וכולם בדרכם לקיבוצים, כל אחד באזורים בינתיים הכי קרובים שאפשר להביא אותם כדי לפנות אותם, כי יש מלחמה. זהו, זה התחיל.
את מדברת במושגים מאוד אימאיים של אחריות על כל הבנות, אבל את היית ילדה, אמא קראה לך חדווה, קוראים לך מהצבא. את עדיין היית ילדה שמשחקת כדורגל בחצר עם הבנים. בתוך כל המבולקה הזאת, בואי תספרי לי גם קצת על חדווה, מה איתך? אני מדברת כל הזמן על הבנות, על החיילות, מה איתך?
אחת זה מפקדת, אחראית קודם.
לא, בסדר, בסדר, אבל מה איתך? מה איתך? איך את מרגישה כאדם בתוך התופת הזו, המלחמה הזו?
כשהייתי מגיעה בלילה הביתה ורואה את ה... לא ראיתי רדיו או טלוויזיה כל היום, היינו עסוקים בנסיעה ממקום אחד לשני. אני זוכרת אבל כל ערב, כמעט כל ערב, מאוחר מאוד, מאוד בלילה, כשהייתי מגיעה, התחושות שלי היו, אתה צודק, של עולם שלישי,
מלחמת העולם
לא, הבית השלישי,
חורבן הבית השלישי, כן.
כי בכל מקום שהגעת, התחושה של האנשים הייתה, גם בקיבוצים, אם היינו בקיבוץ דן או דפנה, שזה קרוב לרמת הגולן, או עין גב, או מסדה, התחושה הייתה שהכל הולך, שעוד מעט הם מגיעים לשם. הם רק יורדים מצומת נפח והם מגיעים למטה. תחושה של... אני אגיד ככה, זה כמו... היו לי רגעים שרציתי לעמוד עם האצבעות כמו הנער ההולנדי בסכר, ולהגיד, בואו ניקח את כולם ונעצור את זה. אני חושבת שאתה מחזיר אותי באמת הרבה מאוד שנים אחורה, אני הרבה. אבל זו תחושה אישית, שמשהו נוראי קורה במדינה.
אבל את חד ואלמוג מעבר לכך, מתחילה את השירות הצבאי שלך באווירה של מלחמת ששת הימים והניצחון הגדול וההיבריס ואנחנו ענקים וחזקים ואף אחד בעולם לא יכול עלינו ואנחנו על אדם ניצחנו את כל צבאות ערב וכבשנו שטחים שהם גדולים פי שלוש ממדינת ישראל. ובשנים האלה שאת צומחת מתוך צהל של הניצחון המפואר של ששת הימים ופתאום פטיש בראש.
אני תמיד אומרת שהתגייסתי לצבא עטור תהילה. אני התגייסתי בספטמבר 67, אחרי מלחמת ששת הימים. הייתי הולכת ברחוב, היו מוחאים לי כפיים, טירונית, מוחאים לי כפיים. לוקח שש שנים, והנפילה היא מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, ממש. והתחושה האישית שלי הייתה, קודם כל, מה קרה לנו? איך זה הגיע? תחשוב שאתה בגיל 25 לא חושב על השחצנות של הקצינים ועל השחצנות של המערכת הפוליטית והמדינית, ואתה גם לא יודע את כל הדברים האלה. אתה עסוק ביום יום שלך. אני עסוקה ביום יום שלי להקים עוד האחזות, לתת תעסוקה לחיילות, לעשות אותם יותר חיילות, לעשות אותם... הנפילה היא ממש מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. זו תחושה של בגידה שכולם בגדו בנו. החל... שוב, אני אומרת לך, אני חושבת שבגיל 25 אתה לא כל כך מבין פוליטיקה כזאת. התוצאה של זה מביאה אותך לחשוב את זה ככה, התוצאה של זה. וזה היה, אנחנו הסתובבנו, אם אני אגיד שאתה פרצוף של תשעה באב כל התקופה הזאת, אני אתן לך סיפור אישי של אישי כמפקדת. הייתה לי עוזרת, אז קראו לזה עוזרת, לא סגנית. קצינה שהבעל שלה היה חייל, קצין בגדוד 50. והם היו בתל סאקי במוצב 116. והגיעה הודעה לפיקוד הנחל, הגיעו רשימה של כל יום, הגיעו רשימה של ההרוגים והפצועים. אז הפצועים היה לנו, יצרנו מערכת שהולכת לבקר ויוצרת קשר עם משפחה וכל מה שצריך. וקורא לקצין השלישות של הפיקוד ואומר לי, חדוה תשמי, הגיעה בשורה ששלמה נהרג. אני אומרת, שלמה של מירלה. הוא אומר לי, כן, הוא אומר, תשמעי, מרגע זה אני מבקש, אני לא יודע אם זה נכון, אנחנו לא יודעים אם זה נכון, השמועות הולכות פה מקצה לקצה. אמרתי לו, כן, לוקחת אחריות. נכנסתי, אמרתי למזכירה שלי, את עכשיו לא זזה ממירלה, איפה שהיא הולכת, את הולכת אחריה, כי אני לא רוצה שמישהו יבוא וינחם אותה.
כן, בטעות, כשהיא לא יודעת,
ולא מסרו לה, כן. זה לקח עד 19:00, עמדנו לצאת בדיוק מהפיקוד, וקורא לי הקשלאפ, אומר לי, חדווה, זה שלמה אחר. אמרת לה, מירה, לבואי, גרנו ביחד, כי הוא היה בצבא, אז היא... אמרת לה, מירה, יאללה, בואי הביתה. ולא סיפרתי לה את הסיפור הזה. למחרת, מישהו אומר לה, וואי, איזה הנחת רווחה. אז היא אומרת לו, מה? הוא אומר, לא שמת לב ששמו אותך, חדווה, שמו אותך במצורת כמות? אז אני שמחה שזה נגמר טוב, אבל היו כאלה כל הזמן. החברה של מפקד המזח הייתה קצינה אצלי. זה סיפורים של היום-יום שהם נורא מקשים עליך, כי אתה מצד אחד צריך לתת, אתה אומר לי שאני אמאית ואני זה, אני מפקדת, אבל יש לי אחריות כלפי החיילות, כלפי הקצינות שלי, אני צריכה לבדל את המידע שאני כן אומרת כדי לא, אתה יודע.
גם לשים את הרגש והרגשנות רגע בצד. נכון,
כן, ולהיות פתאום, אתה יודע, מאוד מפוקחת ומאוד, אגיד, אוקיי, מה אני עושה? אני שומרת עליה, חס וחלילה, והיא בהיריון.
אפרופו להיות מפוקחת, לסיום, שאלה. 50 שנה אחרי, מה הלקח שאנחנו כחברה ישראלית צריכים ללמוד מהאירוע הזה?
אני יכולה לחבר את זה להפגנות של היום, למחאה של היום?
אין דרך שלא.
אני מסתכלת על המחאה, גם משתתפת בלא מעט, ואני אומרת, בשוב באנלוגיה, שנית מצדה לא טיפול. אני חושבת שמה שקורה במדינה היום הוא תעתיק גרוע יותר אפילו ממה שקרה לפני 50 שנה. ולכן אני מגבה ותומכת ומדברת בכל מקום שאני יכולה.
באיזה מובן? כי אני למשל יכול לראות את זה במובן של חטא היוהרה, של אותו היבריס, של העליונות היהודית, ואף אחד לא יכול עלינו, ואנחנו העם הנבחר, ומתוך ההיבריס הזה את מדברת?
כן. אני אתן לך לסיום סיפור קטן. אני היום יושבת ראש העמותה להנצחת חללי הנחל והמורשת, ובשבועיים האחרונים היו שלושה אירועים. טקס יום זיכרון, טקס, אירוע של מפגש של לוחמי המפצח. מפצח הוא אחד משלושת המוצבים של המזח.
כן.
והגיעו אנשים שהרבה שנים לא דיברו אחד עם השני ולא היו בקשר. והגיעו על טפיהם ונשיהם וילדיהם ונכדיהם.
מפגש משפחות.
מפגש משפחות. ועלו למעלה מפקד המוצב, אגב, רפי אלדן, שקיבל צלש על ההתנהלות שלו. ורופא הגדוד וקצין המודיעין. כשאני שמעתי את קצין המודיעין מדבר, מה אמרו לו ואיך אמרו לו, להפסיק לשלוח הודעות, להפסיק לשלוח הודעות, שרואים את טילי סם 6, מביאים אותם במסעיות לכיוון התעלה. ואמרו לו, אל תעלה למגדל התצפית, כי משם רואים את הכל. ויומיים אחר כך פרצה המלחמה. אני אומרת לעצמי,
שעננות פושעת.
שעננות פושעת, זה... אבל תראה, תחשוב על מה אנדרטה מייצגת, את הנופלים שנפלו בחלק מזה, זה גם מלחמת יום כיפור של הנחל. ואני אומרת לעצמי, למה? והיום, כשאתה לא, אין לך אמון בממשלה, ובחברי הממשלה, והכנסת עושה מה שהיא רוצה, וההתנהלות היא בעיניי שערורייתית. אני אומרת, כל הזמן תסתכלו מה קרה כשהייתם שחצנים וחשבתם שמותר לכם הכל. תראו מה קרה. ולכן, מצדה לא יכולה ליפול פעם שנייה. לכן עלינו חובה היום להגיד מה שקרה אז לא יקרה היום. ואני מעריצה, אני אומרת לך, אני מעריצה, ואני אומרת לך, לא מעריצה, אני מכבדת, אני... את האנשים שעזבו את הכל ועושים את מה שהם, ועושים את ההפגנות. ואני מקווה מאוד שהשכל, אני רוצה, אני אדם אופטימי, אתה מכיר אותי. אני אישה אופטימית, אני רוצה לדעת שזה ייפול בסוף על איזה אוזן. על איזה אוזניים שיגידו, די, מספיק, שיחקנו את המשחק, ניסינו, יאללה, מספיק, בואו נלך 10 צעדים קדימה, 10 חודשים אחורנית, בואו נתחיל מחדש. כי הדבר הכי נכון זה לעשות ריסטארט למדינה, אבל כנראה זה לא יקרה.
לא יקרה. וזה הלקח. חטא היוהרה.
חטא היוהרה. וזה, אגב, אחד הדברים שאני אומרת לאנשים, בכל התפקידים שלי, גם בצבא, תישארו בני אדם, תסתכלו למטה, כי אתם גם תהיו למטה, ותחשבו שלכל אחד יש את הזכות לחיות כאן לפי יכולתו, ומה שהוא לא יכול, אנחנו יכולים לעזור לו. וכשאתה עושה את הדברים האלה מתוך אמונה, ולא משנה באיזה תפקיד אתה, זה יכול להיות בצבא, זה יכול להיות כשהייתי בנעמת, ובטח בעירייה, בעיריית חיפה כשהייתי. להסתכל לאנשים בעיניים ולהגיד, לא כל השכל אצלך, תקשיב לאחרים. כשאתה עושה את הקומבינציה של הכל יחד, אתה... תעשה פה בסוף חברה יותר טובה. על זה נאמר אמן.
אז אני אומר אמן. חד ואלמוג. היה לי לא עונג. תודה רבה.
תודה רבה לך, ושתהיה לנו שנה טובה יותר לכולנו.
הלוואי, הלוואי. מי ידע שכך יהיה? תוכנית מיוחדת לציון 50 שנים למלחמת יום הכיפורים. מגיש נמרוד שיין.